שלום וברכה. בסיומה של פרשת וילך ישנה ציפייה גדולה לקראת שירת האזינו, שמתוארת באופן מיוחד כשירה שאמורה ללוות את עם ישראל בכל ההיסטוריה. בסיומה של פרשת וילך משה מצטווה להעמיד שני עדים. עד אחד הוא ספר התורה, שעליו נאמר ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם והיה שם בך לעד, ועד שני הוא שירת האזינו, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. ויפה כוחה של השירה מכוחה של התורה, כיוון שאת התורה, כפי שמתאר משה, עם ישראל עתיד לשכוח ביום מן הימים, אבל השירה תישאר לפניו תמיד. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. הציפיות הגדולות שנוצרות מההקדמה הזאת הם שאכן ידובר פה באיזושהי שירה גדולה ומיוחדת, שאותה עם ישראל יישא לכל הדורות ולכל הזמנים, וגם בשעות הקשות ביותר, כשעם ישראל ישכח מהתורה ומצאו רעות רבות וצרות, תמיד השירה הזאת תיזכר לפניו כשירה מיוחדת שמבטאת קשר מיוחד בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ודווקא לאור יצירת הציפיות הגבוהה הזאת, כשאנחנו ניגשים לעיין בתכניה של שירת האזינו, מתעוררות לנו תמיהות רבות, הן על מה שיש בשירה, הן על מה שהיינו מצפים שיהיה בשירה ודווקא אין. נפתח קודם כל במה שאין בשירה. שירת האזינו פותחת בפסוקים שמדברים בשבחו של הקדוש ברוך הוא מצד אחד, מצור תואמים פועלו, ככל דרכיו משפט, כאלמונה ונבל, צדיק וישר הוא, מול גנותו של עם ישראל, דור עיקש ופטלטול, עם נבל ולא חכם. לאחר מכן מתחילה הסקירה היסטורית של מה שהיה ומה שעתיד להיות לעם ישראל. וכאן נקודה מפתיעה ביותר. על פי התיאור ההיסטורי של שירת האזינו, הצעד הראשון היה בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, עוד מן השלב הראשון של האנושות, שבו נפרדו בני האדם לגויים שונים, נבחרה ארץ מיוחדת לעם ישראל, עם השם, חלק השם עמו, יעקב חלק נחלתו, עוד לפני שבעצם הקדוש ברוך הוא בכלל פגש את עם ישראל. היכן היה המפגש הראשון בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל? נאמר בפסוק י' ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון, יסובבנהו יבוננהו יצרנו כישון עינו. וזה דבר מפתיע ביותר. אין בשירת האזינו שום אזכור לאבות, לברית עם האבות, לכל הסיפור של השיעבוד ממצרים והיציאה משם, קריאת ים סוף, ואפילו האירוע הגדול של מעמד הר סיני ונתינת התורה אינו מופיע בצורה מפורשת, נאמר רק משהו מאוד כללי, ימצאהו בארץ מדבר. הביטוי הזה, ימצאהו בארץ מדבר, הוא כשלעצמו ביטוי שיוצא רושם של מפגש כמעט אקראי. והדברים האלה הם הרי תמוהים, הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא זה שהביא את בני ישראל למדבר. איך אפשר לומר ימצאהו במקרה בארץ מדבר? וכל זה מצטרף למה שאמרנו מקודם, שירת האזינו מתחילה את ההיסטוריה מתקופת המדבר ומתעלמת לחלוטין מכל מה שקדם לאירוע הזה. בהמשך השירה נוספת תמיהה אחרת. השירה מתארת את ההיסטוריה, מה עתיד להיות, ואנחנו יודעים במבט לאחור שבאמת הרה, שעם ישראל הגיע לארץ, נהנה מטובה, ואז וישמן ישורון ויבעת, ויתוש אלוה עשהו וינבל צור ישועתו, ועם ישראל מגיע לעבודה זרה, והדבר הזה מכעיס מאוד את הקדוש ברוך הוא, וירא השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו, והקדוש ברוך הוא מעניש את ישראל באופן חמור, כפי שאנחנו מכירים גם מפרשת התוכחה שקראנו לא מזמן, רספה עלי מוראות, חיצה יחלה בם, מזי רעב, שן בהמות השלח בם, מחוץ תשקל חרב, מחדרים אימה, ואלו הם דברים שאנחנו מכירים, ועד לשלב הזה אין בעצם חידוש מיוחד. אבל בהמשך אנחנו שוב עומדים מופתעים. השירה איננה מזכירה את האפשרות של גלות, ובמקום זה מועלית אפשרות מרחיקת לכת הרבה יותר. אמרתי אף איהם אשביטה מאנוש זכרם. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם במבט הראשון בעקבות חטאיהם של בני ישראל, יש לו רק פתרון אחד, להשמיד את עם ישראל ולמחות את זכרם. אין כאן אפילו אזכור למחשבה על עונש פחות מזה, עונש של גלות שקראנו אותו בפרשות הקודמות. אמנם, בסופו של דבר, האפשרות הזאת נשללת, אבל לא מכוח זכות מיוחדת של עם ישראל, מכוח תשובה, כמו שראינו בפרשת ניצבים, שדיברה על כך שהתשובה של עם ישראל היא זו שתביא לכך ששב השם אלוקיך את שבותך וירחמך. הסיבה שכאן בפרשה מוזכרת לכך שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא יעניש את עם ישראל, זה רק בגלל החשש מפני חילול השם. כלומר, אמרתי אף איהם אשביטה מאנוש זכרם, לולא כעס אויב הגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. מכאן ואילך הישועה של עם ישראל תבוא על ידי ענישת האויב, והקדוש ברוך הוא יפגע באויבים כדי, בגלל שהם לא מבינים שכל מה שקרה לעם ישראל זה קרה להם מידי השם. נציין גם שהשירה מסתיימת בעיקר בתיאור העונשים שיבואו על הגויים, ורק פסוק אחד נאמר ממש בסיום השירה, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. כלומר, המילים היחידות בעצם שמתארות מה יקרה לעם ישראל בסוף התהליך זה כיפר אדמתו עמו, מעבר לאנשת הגויים. אין כאן תיאור בסגנון של נבואות אחרית הימים האופטימליות על גר זאב עם כבש, אלא רק השבת המצב לקדמותו. אם נסכם את מה שראינו עד עכשיו, נוכל לציין שבשירה אין שום זכות מיוחדת לעם ישראל. אין בשירה זכות אבות, אין בה שום התייחסות לאפשרות של רמה מוסרית או דתית מיוחדת של עם ישראל, ואין בה שום סיבה נראית לעין לבחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. אדרבה, זה השירה היא המקום היחיד שבו מועלית אפשרות רשמית להשמיד את עם ישראל בעקבות חטאיו, וגם האפשרות הזאת לא נשללת לגופה, אלא רק בגלל החשש מפני חילול השם. ואנחנו עכשיו עומדים ותמהים, האם כך אמורה להיראות השירה שתלווה את עם ישראל לדורי דורות? נראה שדווקא השאלות האלו מבארות באמת את משמעותה העיקרית של השירה. אילו הייתה השירה מבססת את יחלצי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל על נקודות חיוביות שיש לעם ישראל, או על זכות אבות או משהו כזה, הרי שבאופן אוטומטי הייתה נלוות אליהם נימה של התניה, של קשר גומלין בין הזכויות של עם ישראל לבין הזיקה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כפי שאנחנו מכירים מכל התנך, שכשעם ישראל עושה טוב אז טוב, וכשעם ישראל עושה רע אז רע. הייחוד של שירת האזינו הוא שהיא מבקשת לבסס את הזיקה שבין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל על הרובד הנמוך ביותר והבסיסי ביותר של קשר שאין מאחריו שום סיבה הגיונית וערכית. הסוג הקשר כזה בעולם הזה אנחנו מכירים רק ממערכת אחת, מערכת של יחסי הורים ובנים, שבדרך הטבע איננה קשורה ואיננה מושפעת משום דבר, לא ממעשיהם של הבנים ולא מזכויות אחרות שיש להם, או דאגת ההורים לבניהם ואהבת ההורים לבניהם היא אהבה מוחלטת מתוך מחויבות בסיסית ברמה האנושית הטבעית ביותר, והיא לא קשורה למה שיעשו הבנים. ולכן שירת האזינו מדגישה לאורך כל הדרך שזהו סוג הקשר ברמה הבסיסית ביותר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. כאשר עם ישראל מכונים בניו, שוב ושוב, שיחת לו, לא בניו מומם, וירא השם וינעץ מכעס בניו ובנותיו, ואילו הקדוש ברוך הוא מכונה, הלא הוא אביך קניך, הוא עשך ויכוננך. אבל מעבר לגורם הזה, יש מפלס, אפילו אפשר לומר, עוד יותר בסיסי מאשר יחסי הורים וילדים. חס ושלום, עלול לקרות, ויש מקרים כאלה, שהורים מנתקים את הקשר שלהם עם הילדים לחלוטין, ולפעמים גם פוגעים בהם. ותחושה כזאת באמת מועלית בשירה באיזשהו שלב, אמרתי אף הם השביטה מאנוש זכרה. אבל השירה מחדשת שאפילו תסריט כזה, שבין שסורר ומורה, שבדרך הטבע הוריו מוליכים אותו, אולי לא בדרך הטבע, אבל שיש אפשרות שהוריו יוליכו אותו לבית דין, וברמה היותר מעשית קורה לפעמים שבאמת הורים מנתקים את הילד, שינקים קשר עם ילד שידרדר לפשעים נוראים. כאן מבטיחה השירה שדבר כזה לא יקרה בשום פנים ואופן בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, בגלל החשש של חילול השם. הגורם הזה לא קשור לעומק הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ובאמת אין לו משהו מקביל ליחסי הורים וילדים, אבל הגורם של חילול השם מהווה פרדוקסלית קרקע יציבה שאין כמוה לקיום הנצחי של הרובד הבסיסי ביותר ביחסי הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אוי ואבוי היה אם כל הקשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל היה מתבסס רק על הגורם הזה של מניעת חילול השם. אבל הרובד הזה קיים, וחשוב עד מאוד לדעת שאכן הוא קיים. ולכן באמת, באופן פרדוקסלי, דווקא שירת האזינו שמבססת את יחסי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל על הרובד הנמוך ביותר, היא זאת שיכולה ללוות את עם ישראל לדורי דורות. דווקא לתקופה ולמציאות שלשמה בכלל מיועדת כל השירה, יש חשיבות מיוחדת בתכנים האלה בדיוק. הרי השירה אמורה, כמו שפתחנו, להיות עד לעם ישראל, גם לאחר שאכל וסבא ודשן ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום וניאצוני ואפר את בריתי, כמו שנאמר בפרשת וילך, והיה כי תמצנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. הידיעה שגם כאשר בני ישראל יידרדרו לממתת שערי טומאה, עדיין הם יישארו בניו של הקדוש ברוך הוא, אז הידיעה הזאת תישאר תמיד בתת המודע הקולקטיבי של עם ישראל, ומכוחה תמיד, תמיד, בכל שלב תוכל להתרחש שיבת עם ישראל לאלוקיו ובסיס לגאולה העתידה. באמת, לאור התפיסה הזאת, אנחנו יכולים להבין מדוע התכנים של השירה הם מיוחדים כפי שציינו בתחילת דברינו. אנחנו יכולים להבין מדוע השירה מתעלמת מן האבות ומהברית שנחרטה בהר סיני, בגלל שגם האבות וגם מעמד הר סיני בסופו של דבר מבטאים זכות מיוחדת שיש לעם ישראל, מכוח זכות אבות או מכוח זכותו של עם ישראל שיקדים מנעשה לנשמה. וזה בדיוק מה שהשירה לא רוצה להדגיש. השירה רוצה להדגיש שיש בחירה בלתי מוסברת, בלתי מותנית, מתוך רצון חופשי בלבד של ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. ולכן הרובד הזה אכן התחיל דווקא במדבר. רבדים אחרים של קשרים בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל התחילו מלך לך לאברהם ומעקדת יצחק ומשלבים אחרים בהיסטוריה של הפרטים וגם בהיסטוריה של הכללים כשעם ישראל עמד ואמר נעשה ונשמע. אבל הרובד הזה של קשר בלתי תלוי של גם כשעם ישראל מנעץ ופוגע שוב ושוב ולא עומד בניסיונותיו של הקדוש ברוך הוא ומעמיד את הקדוש ברוך הוא בניסיונות, דווקא תקופת המדבר היא התקופה שבה לראשונה מתברר עד כמה יש קשר בלתי תלוי בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל. לכן גם השירה איננה מזכירה בכלל גלות. גלות היא בהגדרה תופעה זמנית. שירת האזינו מבקשת להציג את הקיצוניות ההפוכה. היא מבקשת להציג על אפשרות של ניתוק מוחלט בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, כי אם אין לעם ישראל זכויות, אז בשלב מסוים יכול הקדוש ברוך הוא לשאול את עצמו, אם כן, למה לי כל זה? ואף על פי כן השירה מדגישה, שגם כשלעם ישראל לא היה כלום, הקדוש ברוך הוא בחר בו, וגם כשעם ישראל עתיד לבגוד בקדוש ברוך הוא, להשמין ולבעות, ואז באמת כביכול ירצה הקדוש ברוך הוא להשבית מאנוש זכרו, הוא לא יעשה את זה בגלל החשש מחילול השם. אז כאמור, השירה מתארת את הפן הכי הכי בקצוות של יחסי הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, אבל הפן הזה קיים, וזה מה שחשוב לשירה הזאת להדגיש. ובאמת, לאורך ההיסטוריה, אנחנו מוצאים, אני מתכוון להיסטוריה של תקופת התנך, אנחנו מוצאים את היישום של הרעיון של פרשת האזינו. ספרי הנביאים הם בדרך כלל מלאים בפרשות של חטא, עונש וגאולה, כשבדרך כלל, בעיקר בספר שופטים, הגאולה נובעת מתשובה. כמו המהלך שמציגה פרשת התשובה של ניצבים ושל וילך, שגאולת עם ישראל העתידה תבוא מכוח תשובה. אבל לקראת סוף תקופת המלכים, בספר מלכים, כשכבר אנחנו מפסיקים לראות את התשובה כגורם לישועתם של בני ישראל, אז עם ישראל נזקק לאמצעים נוספים להצלתו. בתקופת יהואחז בן יהוא מלך ישראל שעשה הרע בעיני השם, נמנעה השמדתם של שבטי ישראל רק מכוח זכות אבות. וזה מביא אותנו לפרשת התוכחה בספר ויקרא שמזכירה את האפשרות של זכות אבות. אז באמת אצל יהואחז נאמר במלכים ב' פרק י"ג פסוק כ"ג ג' ויחון השם אותם וירחמם ויפן עליהם למען בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ולא אבה השחיתם ולא ישליחם מעל פניו עד עתה. כלומר, בשלב מסוים בהיסטוריה של עם ישראל, שוב אין גאולה וישועה מכוח תשובה, כי אין תשובה, אבל עדיין קיימת לעם ישראל זכות האבות, שבגללה הקדוש ברוך הוא הציל את ישראל, בהקשר הספציפי, את יואחז מידיו של חזאל. אבל הגמרא במסכת שבת בדף נ"ה עמוד א' אומרת שזכות אבות לפי אחת הדעות תמה בדיוק בשלב הזה. ובאמת הפעם הבאה שקורה תופעה כזאת זה אצל ירובעם בן יואש מלך ישראל, ששם בולטת השמטת זכות אבות ובמקומה עולות כמה וכמה נימות שמקשרות אותנו באופן ישיר לשירת האזינו. נאמר על ירובעם בן יואש שהוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. מלכים ב' פרק י"ד פסוק כ"ה. ואז נאמר כך, ואני קורא את הפסוקים מתוך ספר מלכים, כי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולא דיבר השם למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. הביטויים האלה מזכירים מאוד מבחינה לשונית ותוכנית את שירת האזינו. הביטוי ראה השם את עוני ישראל מורה מאוד ואפס עצור ואפס עזוב, ממש לקוח מפסוק למדבב בשירה, כי הדין השם אמרו בעל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. אז פרשת ירובעם בן יואש, או תקופת ירובעם בן יואש, היא באמת הביטוי הבולט ביותר בתנ"ך להתגשמות שירת האזינו. קשר מיוחד שבין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, שעל פיו הקדוש ברוך הוא יושיע את ישראל גם כשלא תהיה להם זכות לא משלהם ולא זכות אבות, ובכל אופן אם אפס עצור ואפס עזוב אז יש מקום להושיע את עם ישראל. בנבואות יחזקאל בולט באופן מיוחד הפן הזה ביחסי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. לאורך ספר יחזקאל אנחנו מוצאים שוב ושוב את התפיסה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל בלי סיבה, כשהביטוי המפורסם ביותר לעניין הזה, והוא פחות או יותר המקבילה של שירת האזינו, זה הנבואה המפורסמת בפרק ט"ז ביחזקאל, שבה מתאר את עם ישראל, בה מתאר יחזקאל את עם ישראל כתינוקת אסופית, כן, שמושלכת, מתבוססת בדמיה, והקדוש ברוך הוא אומר לה בדמי חיי, בדמי חיי. הפסוקים באותו פרק, גם הם, בדיוק כמו שירת האזינו, מתעלמים לחלוטין מכך שלעם ישראל יש אבא. מה נאמר שם בפתיחת פרק ט"ז? מכורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני, אביך האמורי ואימך חיתית. זה דבר שהוא באמת מאוד מפתיע, וזה אומר שבעצם יש כאן התעלמות מוחלטת מאברהם ומשרה, אביך האמורי ואימך חיתית. ובעצם המפגש של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, בדיוק כמו בשירת האזינו, הוא בכלל לא קשור לאבות, אלא ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך, ואפרוס כנפי עלייך ואכסה ערוותך ואשבה לך ואבוא בברית אותך נאום השם אלוקים. אותה שירת האזינו שמדברת על בחירת עם ישראל במדבר בהתעלם מכל מה שהיה לפני כן, דומה בדיוק לאותה נבואה ביחזקאל שמדברת על האימוץ שהקדוש ברוך הוא מאמץ את התינוקת, ולמרות שאין לה הורים ואין לה זכויות ואין לה שום דבר. ואכן לא פלא שגם ביחזקאל, בהתאמה לשירת האזינו, כשהוא מדבר על הגאולה העתידה של עם ישראל, גם הוא לא מדבר לא על הפן של התוכחה ויקרא שגאולת ישראל מגיעה מכוח זכות אבות, וגם לא על הפן של פרשת ניצבים וילך של גאולה מכוח תשובה. אלא יחזקאל, הסיבה היחידה שהגאולה תבוא, זה בדיוק מה שנאמר בשירת האזינו, לולי כעס אויב הגור, פן ינקרו צרמו. כך גם נאמר בספר יחזקאל בפרק ל"ו, פסוק כ"ב, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. זה באמת הגאולה העתידה מכוח פרשת האזינו. ובאמת אנחנו יכולים לומר שלמרות שיש משהו צורם בכך שמבחינתנו שירת האזינו זה מה שהיא מדברת, שזה כל הקשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, ברור שלא כל, אבל זאת אותה שירה מיוחדת, אבל דווקא שירת האזינו היא זאת נותנת לנו את הכוח גם בכל הדורות ובכל הזמנים וגם בימים הטרופים שלנו היום, להאמין בכך שמה שלא יהיה לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. כלומר שיש רובד בסיסי שבו כמה שלא נהיה מיואשים מהמצב מכל הכיוונים, נדע תמיד אין מצב של השמדת עם ישראל או של ניתוק הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ולו רק בגלל הפן הזה של חילול השם. ואני רוצה לסיים, אנחנו עומדים ערב יום הכיפורים, לסיים ברעיון ששמעתי מראש הישיבה הרב מדן בהקשר טיפה שונה, אבל בסופו של דבר מחדד את ההבדל בין שירת האזינו לבין ההקשרים האחרים של גאולת ישראל מכוח זכות אבות או מכוח תשובה. ישנה משנה מפורסמת במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפרים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן ויוצאות מחוללות בקרמים, והברייתא שם בסוף מסכת תענית מפרטת את דברי בנות ירושלים. תנו רבנן, יפיפיות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי שאין האישה אלא ליופי. מיוחסות שבהן מה הן אומרות? תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האישה אלא לבנים. מכוערות שבהן מה היו אומרות? קחו מקחכם לשום שמיים. מדרש הזה תמוע מאוד. מילא ט"ו באב, כבר עשו מזה במשך הדורות חג האהבה, אבל יום הכיפורים, זה מה שהיו עושות בנות ירושלים ביום הכיפורים, וכל האירוע מתרכז סביב בחירת בנות זוג. אז מפי הרב מדן שמעתי שייתכן שכל התיאור הזה הוא משל לכהן הגדול, שאף הוא לובש בגדי לבן ונכנס לפני ולפנים לכפר על בני ישראל. בשעה שעם ישראל הולך בדרך השם, בבחינה של פרשת וילך, שהגאולה באה מכוח התשובה, אז מבסס הכהן הגדול את תפילתו על עם ישראל מכוח התנהגותם של בני ישראל, והוא בא ואומר כביכול לקדוש ברוך הוא, תן עיניך ליופי לעם ישראל ששב עד השם אלוקיך וחזר בתשובה ושומע מעתה ואילך בקול השם. בשעה שאין עם ישראל יכול לסמוך על מעשיו, פונה הכהן הגדול לייחוס המשפחה, כמו בתוכחה ובעיקרה, ששם הגאולה לא באה מכוח מעשים טובים או תשובה של עם ישראל, אלא מכוח זכות אבות. וכמו שראינו מקודם, זה מה שמתאים לתקופת חזאל ויואחז. אז בחלק השני, מיוחסות שבהן מה היו אומרות, תנו עיניכם למשפחה. אז הכהן הגדול מבסס את בקשתו על זכות האבות. אבל מכוערות שבהן שהיו אומרות קחו מקרחם לשום שמיים, מבטאות את עם ישראל בתקופת הכיעור הגדולה שלו, בשעה שאין לעם ישראל מעשים טובים וגם זכות אבות כבר תמה, הרי שאין לו לכהן הגדול אלא לבקש מהקדוש ברוך הוא שיחפר לבני ישראל לשם שמיים, כדברי יחזקאל, לשם קודשי אשר חיללתם בגויים, או כדברי שירת האזינו, לולא כעס אויב אגור, פן ינקרו צרמו, פן יאמרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. כך שבאמת הפרשנות המקורית הזאת למדרש, בין אם היא פשוטו של המדרש ובין אם היא דרשו של המדרש, בכל מקרה היא מבטאת נקודה מאוד אמיתית ביחס לשירת האזינו. שירת האזינו היא אכן מייצגת את המכוערות שבהם, לא אולי מבחינת האנשים, אבל בוודאי מבחינת התקופה. גם כאשר עם ישראל נמצב בשיא כיעורו, בחטאיו ושפלותו, עם נבל ולא חכם, בכל זאת הוא אביך קניך, הוא עשך ויכוננך, והוא זה שמה שלא יהיה ידוע לנו ומובטח לנו שבסופו של כל תהליך נקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. ואנחנו מתוך הקרבה שבין שירת האזינו ליום הכיפורים, שהשנה בולטת במיוחד, נבקש ונתפלל שיהיה באמת קשר מהיר בין וכיפר אדמתו עמו ובין שהקדוש ברוך הוא יכפר לנו ולכל עם ישראל על כל עוונותינו. שבת שלום וגמר חתימה טובה.